שלום לכולם, התכנסנו יומיים לאחר הבחירות, קשה לדעת לאן הבחירות האלה יובילו אותנו, איזה ממשלה נראה בעתיד הקרוב, והחלטנו קצת לשתף במחשבות ורעיונות איך נכון להתנהל במהלך התקופה הזאת, ומה אנחנו למדים מהבחירות הללו. בשיחה משתתפים דוקטור ציפי ישראלי, שהיא אחראית אצלנו על המחקר של ביטחון לאומי ודעת קהל ותקשורת, ודוקטור יהודה בן מאיר, שהוא חוקר בכיר במכון הרבה מאוד שנים, וגם הוא הרבה שנים עוסק במערכת הפוליטית בישראל ובנושא של דעת הקהל, ואני יהודי דקל, מנהל המכון, שידבר יותר על הנושאים האזוריים והשלכות אזוריות כתוצאה מהבחירות. בבקשה.
אז שלום, אני רוצה לנסות לשאול את השאלה, או בעצם לענות על השאלה, האם אנחנו יכולים ללמוד משהו מהעמדות של הציבור דרך התוצאות של הבחירות, או במילים אחרות, האם יש קשר בין העמדות של הציבור לבין התוצאות של הבחירות? כי מה שמקובל בציבוריות הישראלית בשנים האחרונות, זה שהציבור עבר באיזשהו תהליך איטי יותר ויותר לכיוון של הימין, ואנחנו, הדיון הוא בין שמאל לימין. אז הדבר הראשון שאני רוצה לטעון, זה שבעצם המחלוקת או הפערים הגדולים שאנחנו דיברנו עליהם במשך שנים בין ימין לבין שמאל, הם היום אנחנו צריכים לדבר על בין ימין למרכז, ואז לשאול את השאלה אם בכלל יש הבדלים בין ימין למרכז. והטענה הראשונה שלי היא שלאו דווקא, אנחנו יכולים להסתכל על התוצאות של הבחירות לאו דווקא דרך ללמוד על זה, על העמדות של הציבור. ופה אני רוצה לחלק את זה לשני נושאים. האם מדובר בביתים פנימיים, חברתיים, או כלכליים, או מדובר בנושאים של ביטחון לאומי בהקשרים החיצוניים, האיומים החיצוניים. כשאנחנו מדברים על הנושאים הפנימיים, אז יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בציבור הישראלי, ואני חושבת שזה מה שראינו בבחירות האחרונות. זאת אומרת, אנחנו ראינו מחלוקת, הנושא המרכזי שעמד על סדר היום, זה היה נושא חברתי, בדגש על דת, על ההיבט הדתי. אני מדברת על מערכת הבחירות הנוכחית, לאו דווקא על זאת של לפני 3 חודשים. ובעצם אנחנו ראינו חלוקה בין שני חלקים בחברה הישראלית, אנחנו רואים את זה דרך המרכז ודרך הימין, שהתפיסה שלהם לגבי ההיבטים החברתיים היא שונה לחלוטין. גם במחקר דעת קהל שלנו רואים את המחלוקת הזו בין מרכז לימין, בכל דבר שקשור להיבטים פנימיים, לתפיסות עולם ולערכים. גם לגבי הערך שהוא נחשב ערך מוסכם, כמו הערך של מדינה עם רוב יהודי, שבדרך כלל רוב הציבור מדרג אותו כערך החשוב ביותר, עדיין יש פער בין איך שהמרכז והשמאל מדרגים לאיך שהימין מדרג את זה ברמה גבוהה יותר, ואותו דבר גם לגבי דתיים, חרדים, מסורתיים, לעומת חילונים. לעומת זאת, בנושאים הביטחוניים, הכבדים, זאת אומרת, היותר הארדקור של איראן, סוריה, סליחה, הזירה הצפונית, אנחנו רואים שם הרבה יותר דמיון מאשר שוני. זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה להגיד, שבנושאים הפנימיים...
דמיון זה אומר שדעות דומות?
דעות דומות, בדיוק.
של המרכז ושל הימין.
של המרכז והימין, בדיוק. כן. לא של הימין ושל השמאל, שם יש פערים מאוד גדולים, אבל בין המרכז לימין, בנושאים הביטחונים יש יותר דמיון. ופה אני אולי חוזרת למה שהתחלתי קודם, כי אם אנחנו חושבים שדווקא שהימין הוא, מה שבעבר קראנו אולי הניצי מול היוני, שיש הבדלים גדולים בעמדות, אז בעצם בהרבה מובנים הימין דווקא יתקרב למרכז. ולא להפך, מבחינת העמדות. כי בהרבה מאוד דברים אנחנו רואים שה...
מה הימין שראש ממשלה מציג ערב בחירות את רעיון של סיפוח... של בקעת הירדן זה התקרבות למרכז?
אז זה לא אומר שהציבור הולך איתו. זה אומר שהוא הציג את זה, הוא הלך כאן, אני חושבת, יותר לכיוון של הימין, מה שאנחנו קוראים הימין הקיצוני, אולי אצלנו גם ב... זאת אומרת, מבחינת מי מזהה את עצמו כימין קיצוני גם אצלנו במחקר. והימין כן יותר תומך בסיפוח. אבל גם שם יש התנגדות גדולה לסיפוח. זה בעצם מה שאני מנסה להגיד. מרכז ושמאל מתנגדים לסיפוח. אבל גם בימין, ששם יש יותר תמיכה בסיפוח, יש התנגדות. ולכן, ואני מדברת, כשמדברת על נושאים הביטחוניים עוד לפני שהסכסוך ששם כן יש מחלוקת גם בין מרכז לימין, אני מדברת על האם יש דמיון בנושאים כמו למשל ההתייחסות לאיום האיראני. האם יש דמיון בהתייחסות לזירה הצפונית? האם זה נחשב האיום המרכזי? הפתרונות בעזה. לנושאים האלה זה יותר עם אחד. בנושאים החברתיים, אני רואה שם הרבה יותר מחלוקת.
אני חושב שיש קשר בין ההצבעה, קשר מסוים, כי הרי ההצבעה מושפעת מהרבה דברים. יש פה עניין של, קודם כל, של הרגל. אנשים מצביעים לפי הרגל. יש עניין של משפחה, אבא שלי הצביע ככה. אנחנו יודעים שיש עניין הדתי בהצבעה, יש עניין דתי בהצבעה, אבל בכל אופן הוא קצת מושפע מהעמדות. ואני חושב שהנושא בעצם שהרי עמד על הפרק בבחירות האלו, כל צד יכול לנושא לזה אחרת, אבל זה בעצם היה, זה היה הנושא אגב שכחול לבן הלך עליו, כמובן, זה היה הנושא של שמירה על שלטון החוק, שמירה על דמוקרטיה וכו' וכו'. ואני חושב שיש קשר, למשל אני עוקב ורואה כל הזמן, שאחד השאלות, בכל מיני סקרים שונים, ששואלים את הציבור, למשל, האם אתה בעד מתן חסינות לראש הממשלה בנושא המשפטי. ולפי שאני מכיר, בכל סקר היה רוב גדול נגד. רוב גדול נגד. הציבור לא חושב שצריך לתת חסינות לאף אחד מול החוק, וכנראה שהוא מקבל, הרוב הגדול, כבר יש הרם שלו, אבל מקבל את העיקרון ש... אין אדם מעל החוק. אני חושב שזה בא לידי ביטוי בהצבעה מסוימת. כלומר, הצלחה של כחול לבן, שהיא הצלחה גדולה כמובן, ואולי החולשה של הליכוד. הרי הליכוד פה נחלש, ולא כל כך ברור למה. כלומר, כרגע יש לו 31 מנדטים, הוא הפסיד 4 מנדטים, אבל צריך בכל זאת להגיד, הרי סך הכל הוא צירף אליו את...
כחלון.
את כחלון. כן. יש אנשים שרוצים להגיד גם את פייגלין, אבל נעזוב את פייגלין, אני לא חושב שפייגלין שולט על הקולות שלו, אבל אני לא חושב שהוא ישפיע כלום, ואני חושב, ספק לי אם נתניהו חשב שהוא ישפיע. אבל כחלון בכל זאת, את המפלגה, 4 מנדטים, מצטרף לליכוד, הוא בא מהליכוד וכו'. האם מצטרפים את זה, הליכוד הפסיד 8 מנדטים. זה כמעט 20% מהזה, מתוך 40-31. משהו קרה פה. אגב, רואים בינתיים, לפי היישובים, אנחנו רואים שיש ירידה בליכוד, כולל ביישובים שלו. כן. כולל בדרום, אותם כן. יישובים בדרום, בעיירות פיתוח.
אז אולי וכולי. בכל זאת הבחירות האלה היו על הנושאים של בית המשפט.
נכון, זה מה שאני טועה. זה מה שאני טועה.
וכמובן גם ראש הממשלה באופן אישי עם כל מה שכרוך בו
היום. זה כרוך, זה הולך יחד הרי. כן. כן. לכן אני חושב, כי כמו אני מסכים עם ציפי, הנושא המדיני-ביטחוני פה לא שיחק. אין הרבה הבדל, כן? יש לך 3 רמטכ"לים, שרוב הציבור חושב שהם מבינים משהו בביטחון. ואין הבדל גם בעמדות, אפילו בבקעת הירדן. אז הוא דיבר סיפוח, כאן צלח לפניו, מה זה יהיה הגבול המדיני, הביטחוני של מדינת ישראל וכו'. הנושא האמיתי זה היה הנושא. ראינו את זה, שמענו את זה. אז השאלה היא, נכון, מה שבעצם ציפי שאלה היא שאלה מהותית בתורת המדעי המדינה של הפוליטיקה, האם בסופו של דבר עמדות בנושא ספציפי יכול להשפיע ולהשפיע על הרגלי הצבעה, אז כמו כל דבר, כן ולא, אבל כנראה שפה זה כן השפיע.
כן, לא, אז
אחרת אני... קשה לי להבין את החולשה של הליכוד.
כן, לא, אז אני אולי חדד, אני אומרת שהעמדות השפיעו, אבל לא העמדות שמה שאנחנו פה עוסקים במכון הנושא המרכזי, בנושא של ביטחון
אני
לאומי.
אני גם חושב, אני גם
זאת הטענה בעצם. אולי אני גם מחדד אותה שבעצם גם בבחירות של 2015, גם בבחירות לפני 3 חודשים, גם בבחירות עכשיו, אנחנו לא ראינו שהעיסוק הביטחוני היה כל כך מרכזי. עכשיו, גם כשהיו טפטופים, או שהיו אירועים תוך כדי מערכת הבחירות והיו, גם בצפון וגם בדרום, אז זה לא תפס כותרות כמו שתפסו כותרות נושאים אחרים.
אבל אני אגיד את זה בצורה קצת יותר בוטה, אם אפשר להגיד. אני חושב שהמהלך של נתניהו עם הסיפוח לא הוסיף לו מנדט. לא הוסיף לו.
בטח בגלל גם חלק מהעניין שהשמועות שלוו לנושא הזה, שהייתה התנגדות של גורמי מערכת הביטחון.
נכון, נכון, שהוא רצה כבר לעשות, זה חלק מהנושא, לא הוסיף לו. ואגב, גם לא כל כך, בדיוק מה שציפי אומר, העמדה של הסיפוח, למשל, לא זה מה שהביא לו קולות, נגיד, מימינה, שחצי התרסקה. עכשיו, אם הוא לקח קולות, אין ספק שהוא לקח, אבל הוא לקח לא בגלל סיפוח הביקה, או לא בגלל משהו כזה, אלא בגלל שהוא הצליח לשכנע חלק מהאנשים, שאם לא יהיה לו יותר קולות מכחול לבן, הוא מפסיד את השלטון. כלומר, בזה כן הוא לקח מהם קולות. דהיינו, אם אתם מצביעים לימינה, עוצמה יהודית כנראה זה, אני לא יודע איך הסוקרים טעו ונתנו להם 4 מנדטים
שהם בקושי עומדים
מתחת ל2%, הם לא היו גבולים בכלל. נדמה לי היום עומדים 70,000 קולות, זה מצחיק כמעט. היום לקחו מנדט 2 מימין, זה נכון, אבל מה שנתניהו החדיר להם את העניין עם הגוואלד, כמו שאומרים, שאם לא יצביעו בשבילו, זה יכול להביא לשלטון אחר, לממשלה אחר, וזה כן חשוב לציבור, אין ספק.
כן.
אני מטריד אותי עכשיו מאוד, המערכת הפוליטית שלנו היא נמצאת באיזשהו דדלוק, נכון? ללא מוצא, כי מאוד קשה לראות.
ללא מוצא זה מרחיק לכת, אבל בינתיים דדלוק.
נקרא לזה דדלוק, אוקיי? אולי יש מוצא. מצד שני, התקופה הזאת היא רוויה באתגרים שיכולים להתרחש כל יום. למדנו על עזה שכמעט יצאנו
לחצי
מלחמה בעזה כחלק משיקולי בחירות, ובצפון אנחנו כל הזמן על הקסקס מול האיראנים שהוכיחו לנו השבוע שהם יודעים לעשות מב"ם, כן? הם יודעים גם הם שהם רוצים, הם יודעים לעשות מב"ם יפה מאוד, ושלא נתפלא אם יעשו לנו בסוף גם מב"ם מהסוג הזה.
גם פה יכולים לשלוח טילי שיוט.
והידיד הגדול בבית הלבן, שפתאום יכול להניח את תוכניתו על השולחן, כי היו כאלה שאמרו לו, שאם תשים את התוכנית על השולחן, אולי זה יביא לממשלת אחדות בישראל, כי שני הגופים יתאחדו עבור התוכנית. איך האירועים האלה באמת לדעתכם יכולים להשפיע על התקופה הזאת ועל היכולת לגבש הסכמות להרכבת ממשלה? יהודה.
תראה, אירועים ביטחוניים תמיד שיחקו כמובן תפקיד חשוב בפוליטיקה. הדוגמה הקלאסית כמובן, הקלאסית זה ערב מלחמת ששת הימים, שעקב האווירה שהייתה אז, ועקב הסכנה הגדולה שאמרה את זה, הוקמה ממשלת אחדות לאומית, הכשירו את מנחם בגין לבוא לשלטון, לעומת בלי חירות ומקי של בן גוריון. כלומר, ברור, פה היה שינוי פוליטי מהותי, אבל בעצם המהפך של 77 התחיל ב-67, שהכניסו את בגין לשלטון, לממשלה, כשר, וזה המשך כמה שנים, שזה בא כתוצאה מאירוע הזה. עכשיו, תראה, אנחנו באמת חיים בעולם כל כך בעייתי. הנושא, הפעולה האיראנית הזאת מול סעודיה, היא באמת מדהימה. בנכונות שלהם לקחת את הסיכון מצד אחד, ולדעתי לפחות אי-נות לאתגר של ארצות הברית, כן? טראמפ יש לו ניסוח מאוד פשוט, we'll see, נראה, בסדר? נחיה ונראה, כמו שאנחנו אומרים בארץ. אז זה יפה להגיד, זה לא משהו בדיוק נשיא, להגיד we'll see, לא משנה. וזה מראה שבעצם, איך תומע, הכל יכול לקרות. מעניין מאוד, אני לא יודע, תגיד לי, אתה אודי, אתה מומחה יותר ממני, אני סתם שם לב שמאז האירוע באשדוד, המפורסם שהוציאו, הורידו נתניהו מהזה, שאני חושב שהוא עושה טוב, ראש ממשלה צריך...
שאולי החמאס מורתע יותר.
אני לא יודע, אבל החמאס והג'יהאד, לא משנה, לא נרתע העירייה מאז ועד אחרי הבחירות. הרי היה חשש תמיד שהם יכולים לנסות לשבש את הבחירות. יתחילו, מספיק שיראו 5, 8, 9 עדיים, יתחיל להיות בעיה, אנשים במסדרות, בעוטף עזה, יש להם בעיה לצאת כבר להצביע. אני חששתי גם שיהיה דבר כזה כל הזמן. ואז גם שאלה מה פוליטיקאים לא יכולים לנצל את זה, לא. עובדה שזה היה שקט, אני לא יודע איך אתה מסביר את זה, שום דבר
לא. לא, אולי הם רציונליים.
האם הם התחשבו בבחירות? האם הם רצו שיתקיים הבחירות? האם הם פחדו שהם יעשו בבחירות, יכול להיות תגובה ישראלית?
אבל זו שאלה מעניינת. אולי הם מחכים בסבלנות, אודי, יכול להיות שהם מחכים בסבלנות?
אני חושב שהם מורתעו, כי הם פתאום הבינו שהם...
חוצים את הקו.
חוצים את הקו, הרי ההיגיון של החמאס עד היום בנוי על כך שהוא יודע שישראל איננה רוצה להסלים לכדי מלחמה את המצב בעזה. ואז הוא יודע שיש לו איזו גמישות מסוימת. ופתאום הוא הבין שיכול להיות שחצו את הקווים, גם המשחק הזה כל הזמן, שאנחנו לא אחראים, שזה מישהו אחר, עכשיו זה בכלל לא הנהגה, אלא זרוע צבאית, כל המשחקים הללו, אפשר לשחק אותם עד גבול מסוים. ואני חושב שגם הייתה רגל מצרית מאוד כבדה עליהם, שאמרו להם, רגע, enough is enough.
אם אתם תפריעו פה על הבחירות, אתם מסתכלים במלחמה וזהו.
ומסתכלים גם איתנו בדברים שכבר השגתם מולנו.
לכן אולי בקטע הרציונלי, בחודשים הקרובים, לחשש שהעלית, אז יכול להיות שהוא, לפחות, אם לא יהיה איזשהו אירוע חריג, אז יכול להיות שהחשש הזה הוא לא, זאת אומרת, לא צריך לחשוש כל כך מהסיפור הזה, לפחות מהצד הישראלי. כי גם הסוד לכאורה נחשף. זאת אומרת, אנחנו ראינו לפני שבועיים את לכאורה שימוש ציני במלחמה, ויכול להיות שדווקא בגלל זה, מהצד הישראלי לפחות תהיה זהירות יתרה בתקופה הזו. אבל צריך לזכור שחלק גדול זה קורה מאירועים.
זה גם מטיל אחריות כבדה יותר לראשי מנגנוני הביטחון,
כן.
שמישהו צריך להיות איזה מבוגר אחראי כן. בתוך כן. המערכת הזאת.
לכן אני חושבת שמהצד הישראלי זה לא יגיע, אלא אם יקרה משהו משם, קטן שידליק, לא, זאת אומרת לא התכוונו שיהרגו ככה וככה ומישהו יהרג, ואז יוצאים כל ה...
אני אגיד עוד משפט אחד רק תראו. יש פה מצב לא בריא שראש ממשלה ושר ביטחון זה אותו אדם. היו מקרים כאלו, ברור במקרה שזה רגיש, זה תמיד לא טוב. אין יחיד אלא אחד, כן? אין יחיד אלא אחד, אין דן יחיד אלא אחד. אדם אחד זה שהכל אצלו, יש לך שר ביטחון, כלומר יש פה איזון מסוים, הוא ראש ממשלה. הוא לא יכול לצאת למלחמה בלי שר ביטחון וכו'. אז זאת בעיה. אנחנו היום עכשיו, אבל אני חושב שבכל, אני מתאר לעצמי, מקווה, אם ההיגיון עובד, לא רק אנחנו היום בממשלת מעבר. אנחנו היום בממשלת מעבר שלא זכה בבחירות. אני לא אגיד שהוא הפסיד, הוא לא זכה בבחירות. זאת אומרת, זה ממשלת מעבר, אגב, אחת הסיבות לדעתי, שראש הממשלה לא נוסע...
מעבר למעבר.
מעבר למעבר, כן. שתי דרגות
חופש. עם ממשלת מעבר שהיא בעצם לא נבחרה, לפחות.
אין לה מנדט.
היא לא קיבלה את המנדט. עכשיו, אני חושב למשל, אחת הסיבות שראש הממשלה הוא עושה בחוכמה, לא נוסע לעצרת, זה לא בגלל שהוא דואג מה שיהיה פה עם הנשיא, אלא שבהחלט לא נעים לו לבוא לעצרת במצב שאומרים, איפה אתה עומד? אחר עכשיו בחירות, לא יצאת שם מלך גדול בבחירות האלו. לכן, לדעתי, מטבע הדברים, המגבלות שיש על ממשלה כזאת, במצב כזה, הוא גדול מאוד. זה מנדלבליט יסביר להם, וזה נותן גם משקל יותר, במסגרת הדמוקרטית, שכמובן הדרג מדיני מחליט וכו', אבל בכל זאת גם יותן כוח מוסרי יותר לדרג המקצועי, לרמטכ"ל, לראש שב"כ וכו', שעמדתם יש לו משקל כבד בנושא הזה.
אולם מצד שני, אולי זה לא יודע מה, הסולם או המנוף או הגשר, שיכול לייצר בעצם את הפתרון של ממשלת אחדות לאומית.
זה נכון.
כן.
כלומר, מצב ביטחוני חמור, הוא בעצם יכול להיות הגשר שבעצם מייצר את התשתית.
ליברמן אמר את זה, שאנחנו במצב חירום, ולכן צריך ממשלת...
הוא צודק אגב, מצב חירום ביטחוני, מצב חירום מדיני וכלכלי, הוא מה נכון על זה. זה נכון.
כן, עכשיו, יש פה עוד סוגיה שאני דיברתי קודם על זה שלכאורה אין הבדלים בנושא הביטחוני, דווקא בנושא של הסכסוך, כן יש הבדלים בין מרכז לימין. וזה, אני חושבת שיכולה להיות לזה השלכה לגבי מה שיקרה בממשלה הבאה. כי בניגוד לנושאים אחרים שדיברתי עליהם, הביטחוניים, אמרתי הזירה הצפונית, עזה, אז דווקא בנושא של הסכסוך יש פערים גדולים בין המרכז לימין, המרכז יותר דומה לשמאל בנושא הזה. ולכן פה מאוד מעניין לראות מה יקרה עם הממשלה הבאה, זאת אומרת גם לגבי טראמפ
והיבט המדיני. תראה, הבעיה היא פה, הרי בטבע הדברים, אנחנו לא מדברים עכשיו תוצאות הבחירות מבחינה הפוליטית, דיברנו באמת יותר רחב, אבל הפלונטר, מה שנקרא, מה שיש פה, ההיגיון הוא לעשות ממשלת אחדות לאומית. היא מתבקשת, ואין כזה הבדלים שמונים מסיבות כרגע על זה שלא יהיה ממשלת אחדות לאומית, וזה ממשלה נוחה וכו'. אז יש פה שתי בעיות. בעיה אחת, מי יהיה ראשון? זה בעיה ידועה, תמיד מי ראשון. אבל יש פה בעיה נוספת. יש פה בעיה של הליכוד, לא רוצה כאילו, נתניהו אולי יותר, נתניהו וגם הליכוד, לא רוצה לאבד את השותפים הטבעיים שלהם, דהיינו בעיקר, זה החרדים. שבעה מנדטים של אלו שכבר התפצלו ביניהם, כבר זה 4 ו-3, כבר לא 7.
כן.
אז אמרו, זה בלוק טכני ואנחנו מפרקים את זה. אבל הנושא של החרדים, להם זה חשוב. זה הרי, בלי זה הם עומדים ב-39 מנדטים לפי עכשיו. שבשמונה, אז העניין לעשות את ממשלת האחדות הזאת, בלי החרדים של הליכוד, זה קושי גדול, מעבר לקושי האישי של נתניהו בגלל המצב המשפטי, ומעבר לקושי שתמיד קיים, שיש לך תיקו מי יהיה ראשון. אפשר לעשות הגרלה, אבל זה לא כל כך חשוב.
אבל אני מעריך שבגלל מצבו הייחודי של נתניהו, אין בכלל סיטואציה שהוא לא ראשון. אם הוא לא ראשון, אז אין ממשלת אחדות. בהנחה שהוא עדיין זה שמוביל
כן,
את הליכוד.
כן, אבל אין לו כל כך... זה פרובלמטי. תראה, אם אנחנו נראה את התוצאות עוד כמה שעות, אבל אם באמת נגיד כוחה לבן גומר בשני מנדטים יותר ממנו, אם הבלוק של כחול לבן הוא, הוא, הוא יותר גדול ממנו, הוא יגיד מה הצדקה שהוא יהיה ראשון, חוץ מזה שהוא נמצא עכשיו, זה לא הצדקה. אז פה מתחיל משחק, אז הוא יכול להגיד כן, אבל לי יש 51 ולך אין בדיוק, כי ערבים לא, לא נכנסים לחשבון. ובהזדמנות צריך לקיים עוד פעם דיון, פעם בעוד חודש, חודשיים, לנושא שאני חושב שהוא עשוי, עשוי, בהתאם לנתונים להיות נושא שיעמוד על הפרק, האם הגיע הזמן שהערבים ישתוו יותר לתוך המערכת הפוליטית ולא להיות מבחוץ.
כן, זה כבר, יש פה, זה נושא מאוד חשוב, אנחנו רואים כבר התקדמות בדיון. אני שמעתי עכשיו בדרך את אחמד טיבי שמדבר על זה שזה לא, הוא לא שולל.
שמעתי את הדבר, אותו דבר, אחמד טיבי מדבר באופן חזק, גם עוד לדבר. אני חושב שחוץ מבעלת, שיש עם 2-3 מנדטים שם, יש רצון בצידם. השאלה אם הציבור יהודי עוד בשל הזה, אולי היום לא.
אבל
הציבור, אבל אם אנחנו רגע עושים איזשהו נתק, לפחות מהמחקרים שאנחנו עושים פה במכון, בין ההנהגה של הציבור הערבי לבין הציבור הערבי עצמו, הציבור הערבי
רוצה
מגמה של השתלבות בחברה הישראלית, וזה מגמה חיובית שאני מעריך שגם תימשך.
כן, וזה צריך גם להגיד על החרדים, שגם שם יש איזשהו פער בין חלקים. כן, בין חלקים בציבור.
טוב, נסכם את ה... אפשר לסכם את השיחה הזאת בינינו, שיש הרבה שאלות. המון, הכל פתוח, כן. שום דבר לא ברור.
מעט תשובות.
ומעט תשובות, כן. ואנחנו מלאי ציפיות למשהו טוב יותר, נכון?
נכון מאוד.
תודה רבה.